עמוד כ"ז בפסקה פ"ז. נראה לי. פ"ז לא? או שהסכמנו כבר את פ"ז? אז בוא נתחיל בפ"ז מהר מההתחלה ולאט לאט. אמר החבר, קדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד, כלומר לא רק בהשגחה פרטית במן, כי אם גם בכך שהעולם נברא, שזה מעשה בראשית, בשישה ימים, ועוד מקור אחד למעמד הר סיני. זה אמרנו פעם הקודמת, זה שלושת המדרגות של שבת. יש שבת של מעשה בראשית, שאלוהים סיים את הבריאה. יש שבת של המן, שזה כבר שבת של יציאת מצרים, כן? כלומר, שבת שבת מבין שאלוהים הוא גם משגיח, הוא לא רק בורא אותך, הוא גם משגיח עליך ודואג לך, נותן לך אוכל. ויש שבת האחרונה של מעמד הר סיני, שזה כבר שבת של נתינת תורה, שזה כבר הכי עליון. עליו אני בא לדבר כעת. אם כי האמין העם אחר מופתים האלה בכל אשר הודיעם משה עליו השלום, עוד נשאר ספק בליבם. כן? כי הם עדיין לא חיו את הדבר. כן, כלומר, כל זמן שהם רק שמעו ומשה סיפר להם וראו, זה עדיין כלי שני. הדרך היחידה של להגיע לאמיתות וודאות זה שהם ייפגשו לבד עם הדברים. ואנחנו, אם נכון, זה מה שקורה בכלל בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. בזמן הלידה אלוהים בורא אותנו, ועדיין אנחנו לא מגיעים לוודאות מוחלטת, למרות שהלידה היא כמו יציאת מצרים. היא מפגש עם אלוהים. למה זה יותר פשוט?
כי היה להם הר סיני, זה כזה.
אז אני אומר, גם אנחנו צריכים שלנו הר סיני.
אני עוד פעם. צריכים לעמוד בשביל זה.
נכון, אני מסכים. אבל
כל אחד והקשיים שלו.
נכון.
תראה, העובדה שהיה להם הר סיני, אבל אני חתו.
זה סותר. זה לא, זה שאלה, הכוזרי שאל. הכוזרי שאל שאלה עצומה. אנחנו זהו, זה מה שאנחנו צריכים להתרגל לחשוב. אנחנו רגילים לחשוב שאם אלוהים יופיע עכשיו מבין העננים, וגיד, אני פה, אז יהיה לנו מאוד קל. אתה רואה שבתנך היה את זה, ועדיין היה להם מאוד קשה. כל הזמן היה עבודה זרה. כלומר, ביחד עם הנוחות של אלוהית, מופיע בעולם גם הנטייה ללכת לצד השני. כלומר, מבחינה מסוימת, מה שהוא ניסה להגיד לך מקודם, אם אני מבין נכון, זה שזה שאין לנו את הכוח הזה, זה גם סוג של יתרון. כלומר, דווקא זה שאלוהים לא מתגלה לנו בצורה ישירה, כמו ממד הר סיני, ואנחנו צריכים לעמול, כמו שאתה קורא לזה, אז זה עוזר לנו גם לא להיפגש עם הדברים הבעייתיים שנובעים מהמפגש שלנו מדבר. אז בואו נראה.
הכוח הנגדי, השלילי,
כן, של עבודה זר, נכון.
זה כל דבר בחיים. נכון. זאת אומרת, עדיף קטנות בגלל שלא עולים יותר מדי וגם לא נופלים יותר מדי.
לא, לא מהצד הזה, אלא מהצד שלפעמים להישאר בחוץ זה עוזר לך להגיע למקום גבוה יותר. זה מה שהרב קוק אומר באורות הקודש, היחס בין חוכמה לנבואה. אומר נביא, הוא נפגש עם אלוהים. ובגלל שהוא נפגש עם אלוהים, אז הוא לא יכול להגיע למדרגה כזאת גבוהה. למה? כי אם הוא מגיע למדרגה מאוד גבוהה, היה מתפרק. כי הוא ממש נפגש עם השם. אז הוא מגיע לרמות מסוימות, עליונות מאוד, בשבילנו זה ענק, מאוד מאוד של אלוהים. אבל החכם יכול להגיע לרמות הרבה יותר גבוהות. למה? כי הוא רק מדבר על, הוא לא נפגש איתו. אז בואו נראה. עליו אני בא לדבר כעת. אם כאמין העם אחר מופתים האלה ברוך השיר בן השיר, עוד נשאר ספק בליבם. האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם? אולי אין התורה באה בראשיתה כי מדעתו של אדם, ממחשבתו, ורק אחר כך באים ההערה והסיוע מאת האלוה. הוא פה מתאר מה? מתאר פה באמת את הדרך של הבריאה של הדתות האחרות. נכון. כלומר, בהתחלה האדם חושב, מבין, ואחר כך האלוה באים ומסייעים. מסייע לו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, דרך אגב, זה מה שקרה עם אברהם אבינו. זה אברהם אבינו, הוא חשב, הבין מה זה לא אלוהים, ואז כתוב, הציץ עליו בעל הבירה. הייתה אידיאלות אלוהית, אבל לאידיאלות האלוהית קדם מסע חיפוש רוחני מאוד עמוק של אברהם אבינו, שהוא הבין מה זה לא אלוהים, אבל המפגש עצמו אלוהים עשה לו. אצל עם ישראל קרה ישירות המפגש בי המהלך הרוחני הזה של הבירור. הבירור הזה קרה בתוך העולם דרך עשרת הדיברות, אבל לא נעריך פה. כלומר, עשרת הדיברות זה סוג של מסע רוחני שאלוהים הוביל את העולם.
מי שעצם זה שאדם מחפש כאילו את האלוקות, אז זה כאילו הכוח האמונה שלו,
אז כאילו מתחיל מלכות את זה. נכון, כלומר, כל דבר שיש לנו נטייה אליו, זה מראה שהוא קיים במציאות. מאיפה יש לך את הנטייה הזאת? המשיכה אליו. כלומר, המשיכה מורה שיש לך קשר לדבר והשלמה על הדבר. כלומר, בגלל שאדם הוא ילד קטן, לא חסר לו להתחתן. אז זה משהו לא הגיע לגיל המתאים עדיין. בגלל שאדם גודל והוא מרגיש חיסרון בזה שהוא נמצא לבן, שהוא לא התחתן, אז זה אומר שהוא הגיע לשלב שבו זה באמת מתאים לו. יש לו את המדרגה הזאת, מדרגת חיים הזאת, את השלמות הנפשית, שמאפשרת לו להתחתן. כלומר, כל זמן שאתה לא נזקק, שאתה לא מרגיש חיסרון, שאתה לא מרגיש צורך, אז זה אומר שאתה לא במקום הזה. בגלל שאתה מרגיש צורך, זה אומר שהגעת למדרגת חיים כזאת, שאתה גם צריך את זה, שאתה שם. אז בואו נראה. האמונה כי הרוחני שאינו בשר ודם יכול לדבר, לא נתקבלה על דעתם, שהרי הדיבור גשמיו. כן? כלומר, איך האינסוף, מהצד השני, פוגש בסוף, איך הגשם קולט אותו.
זאת אומרת, ברור שהקדוש ברוך הוא מדבר בפה, שלחנו את היד, אין כאן שהוא מדבר עם פה.
איך זה קורה?
אנחנו שומעים דיבור.
נכון, הכל זה יפה מאוד.
אז השאלה היא איך מרוחני הגיע משהו לגשמי?
כן,
יש מחלוקת. איך יש משהו מרוחני לגשמי?
כן, יש מחלוקת דרך אגב, בין הרמב"ם ובין רבי יהודה, נכון, הוא ענה על זה.
שיש את הנפש שמקשר.
נכון, אבל פה הוא מסביר איך זה קורה בנבואה, אנחנו תכף נראה. דרך אגב, יש מחלוקת בין רמב"ם לרבי יהודה הלוי, מה קורה בזמן הנבואה. הרמב"ם אומר שנשמע קול, יש ממש קול שהנביא שומע. הנביא שומע קול ממשי. ורבי יהודה הלוי לא אומר כך.
איפה שומע קול?
לא חייב שיהיה קול. יש לו קול שמצטלצל לו באוזניים, ממש קול. מאיפה מוכיחים את זה? מהסיפור הראשון של הנבואה בנח, נכון? של שמואל הנביא. שמואל הנביא מתבלבל וחושב שמי שקורא לו זה אלי. עכשיו, אם זה לא, הנבואה לא הייתה קול שנשמע כמו קול ממשי, אז איך הוא התבלבל? איך הוא חשב שאלי קורא לו? הרמב"ם מוכיח מפה שבאמת היה קול. אני קשה לי עם ההבנה הזאת, אני מעדיף את ההבנה האחרת. דרך אגב, אני לא בטוח שזה כוזר, יכול להיות שזה בעצם המערל, לא זוכר. אבל אחד מהם אומר שהנבואה היא לא קול שמצטלצל, אלא זה איזושהי זרימה נפשית. הנביא מקבל איזושהי זרימה נפשית, נשמתית, שמעבירה אליו את המסר. לא קול ממש.
איך הוא מסביר את זה שם שמואל?
אז זהו, בכלל, השאלה עם שמואל זה בכלל שם הסיפור מדהים. שמעתי שיעור מרתק שהרב חננאל אתרוג ישיבת שבי חברון. אני חושב שבלי זה אתה לא מבין מה שקרה שם. פשוט לא מבין מה שקרה שם. אתה קורא את הפסוקים, אתה מזדעזע. תחשוב מה קרה שם.
הוא לא מבין שעכשיו...
תחשוב, הרב אביחי יושב עכשיו פצוע, בית המקדש. אלי כבר בן אדם מאוד זקן, מאוד כבד. אם אנחנו רוצים, אומר, נמשיל למשל לעצמנו בשביל שנבין מה היחס בין הדברים. אתה שוכב פה בחדר, אבריחל שם הפצוע. הוא שוכב, הוא מחלים אחרי הפציעה שלו. עכשיו, אתה בלילה מתעורר מאיזשהו חלום, נראה לך שאב אביחיל קורא לך. אב אביחיל צריך את השינה הזאת. אתה הולך מהיר אותו. אב אביחיל, שמעתי אותך קורא לי.
לא אותו אביחיל כבר.
זה היה אותו המחש. מבתוך בית המקדש חדר ליד חדר. הוא ישן ממש בעזרה. חדר ליד חדר. הוא שמע אותו, נכון. שמע אותו, זה מה שאני אומר. עכשיו, אתה ניגש מאיר אותו. מאיך את שמה זה טעות. קודם כל, איך בכלל אתה חשבת ללכת להאיר אותו? אז בסדר, כנראה טעות, לא נראה. אתה מרשה לעצמך ללכת להאיר את הרב שלך? חשבת על משהו. מאיך הטעות, חלמת. אחרי פעם שנייה זה קורה, עוד פעם אתה הולך מהיר אותו. משהו פה כבר לא מובן, לא הגיוני. ואדם אמר לך שאתה חולם חולמות, אתה הוזה, אתה הולך מהיר אותו, אתה לא מתבייש. עכשיו, זה לא רק אביחי, זה גדול הדור. זה אלי הכהן, שהיה האדם הכי גדול באותה תקופה, במאה השנים האחרונות. זה האדם שדרכו אלוהים הופיע לעולם. אתה מבין מה מדובר? זה לא סתם הרב שלך, שככה שהוא גדול וזה, תכפיל את זה פי מיליון. והרב, והאדם הזה, החצי אלוהים הזה, אומר לך, שמע, אתה טועה. אתה טועה. אתה סתם מאיר אותי. איך יש לך את החוצפה אחרי זה? פעם שלישית, התורה מתארת את זה, פעם שלישית, עוד פעם שומע אותו, הולך ומאיר אותו, אתה לא מתבייש? אפשר
להגיד שאדם עדיף להאמין שדור אדום מדבר על מסע הקדוש
ברוך
מדבר.
זהו, אז הוא מסביר שם, הוא מסביר מאוד יפה, שהוא שואל עוד שאלה, שאלה עצומה. יש אחרים שהסבירו, לא אהבתי את ההסבר שלהם, אני אוהב את ההסבר של ההבחנה, אני אחרי אני מנקד בו. שאלה עצומה, אם יש אפשרות להתבלבל בין דבר השם לבין דבר של בן אדם, זה אומר שיש פה בעיה בנבואה. זה אומר שכל נביא הוא מסופק, נכון? הרי מה הרמב״ם מוכיח? הרמב״ם עצמו, נכון? הרי מה הרמב״ם עצמו מוכיח? הוא מוכיח מעקדת יצחק, זה מעקדת יצחק. מוכיח מעקדת יצחק שלא ייתכן שלנביא יש סוג של אלפית האלפית שבפיקפוק שהוא לא שומע את אלוהים. כי אם אברהם היה לו אלפית שבאלפית של פיקפוק שהוא לא שומע את אלוהים, הוא לא היה שוחט את הבן, לא היה מנסה לשחוט את הבן שלו. אלא מה חבין אומר? שנביא כשהוא שומע נבואה יש לו ודאות מוחלטת.
למרות שמה שכתוב עם אברהם שהמלאך עומד לידו ואומר לו מה שיוב אמרו להפוך קצת, אבל לא משנה.
שם מדבר על השטן, לא על המלאך.
השטן אומר לו השטן הוא לא
מתלבש עליו
כזה שהקדוש
ברוך הוא ככה התכוון. בסדר, אבל שורה התחתונה בסוף יש לו ודאות מוחלטת. יכול להיות שבמהלך עצמו, בהכנות, בזה, יש לו כל מיני מניעות, כל מיני אפשרויות. אבל יש לו ודאות שזה אלוהים. אחרת, באמת, למה שהוא לא יחשוב שזה שטן שאומר לו לעשות את זה? כלומר, נסכם. אי אפשר לבוא ולומר שנביא כשהוא שומע דבר אלוהים הוא מתלבט. חייב שיהיה פה ודאות מוחלטת בצורה כאילו שיותר מהשכל שלנו, יותר מההבנה, כלומר ברור לך שזה אלוהים אומר לך את הדברים. עכשיו אתה שומע את הסיפור עם שמואל שם, אתה אומר הוא מתלבט אם זה אלוהים או בן אדם. איך זה יכול להיות? שמעתי תירוצים שהוא היה טירון בנבואה, כלומר זה היה הנבואה הראשונה שלו, אז הוא לא ידע בדיוק, לא יבחין. קשה לי. זה לא מובן, כי נבואה זה פלנטה אחרת.
או זה או זה.
זה או שאתה שם או שאתה לא שם, זה לא משהו באמצע. בדיוק, מה? איפה מה שאתה אומר? או זה או זה. כלומר, אם זה לא זה, אז זה אומר שהנבואה זה משהו מסופק, ואז כל הנבואות שאנחנו קוראים זה משהו מסופק, וזה לא מובן. כלומר, כשאתה בנבואה, אז אתה שם, אתה במדרגת חיים אחרת לגמרי. אז איך הוא מסביר את זה? מסביר עוד יפה. הוא בא ואומר, צריך להבין שהמעבר בין אלי לבין שמואל, זה מעבר שבו השכינה משנה צורה. עד לאלי אלוהים מתגלה לעולם בצורה מסוימת דרך אלי, ובמעבר הזה, בדיוק בלילה הזה, השכינה פתאום מחליטה לעשות תפנית, להשרות את עצמה בעולם בצורה אחרת לגמרי, דרך אנשים אחרים. בדרך התנהגות אחרת. עכשיו, אל תשכחו שזה הזמן באמת שבו בני אלי חוטאים, וכל ההנהגה של אלי היא לא, 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 כבר לא בסדר, העולם כבר לא מתאים להנהגה הזאת. צריך לשנות ההנהגה, צריך לשנות ההשגחה של אלוהים. ובתפר הזה נכנס שמואל, והוא בעצם זה שצריך לסד את הלפיד, ולהיות מי? להיות זה שיחליף את אלי. להיות זה שיגיד לאלי, אתה צריך ללכת הביתה. אתה סיימת את התפקיד, כביכול. ושמואל שומע את הנבואה הזאת. דרך אגב, אחרי זה אנחנו באמת מבינים מה הייתה בנבואה הזאת, מה הייתה הנבואה הזאת. אלוהים אומר לשמואל, תדע לך שאני חוזר מבני אלי, אני נוטש את בני אלי. את כל בית אלי אני נוטש. כביכול שמואל שומע עכשיו שמה? שאלוהים עוזב את אלי. ושמואל לא מוכן לקבל שהוא הוא, הוא שומע את אלוהים וזה לא עובר דרך אלי. כלומר מה? כלומר שמה שקורה פה, קורה פה איזשהו דבר לא מובן. מה קורה פה? קורה פה שמואל מקבל נבואה שהיא לא עוברת אליו דרך אלי. הוא לא מוכן לקבל את זה. הוא חייב, הוא עדיין שומע את אלי דרך הנבואה הזאת. מה זאת אומרת? הוא כך נאמן לאלי, שהוא לא מוכן לקבל שהנבואה דלגה עליו ולא עברה דרך אלי.
הוא ידע שזה השם?
הוא ידע שזה השם בוודאות, אבל הוא לא קיבל את זה. הוא לא היה מוכן להסכים שאלוהים למדבר איתו ולא דרך אלי. לכן הוא כל הזמן שומע את אלי ברקע, כל הזמן שומע את אלי ברקע, הוא לא מוכן לקבל שאלי לא נמצא בסיפור הזה.
שבוח דופק בבדלת, הוא אומר,
חכה
שנה, אתה לא, אני לא
בעל
הבית פה.
אני לא מוכן לקבל את זה, כן. למה? מכיוון שגם אלי הוא דבר האלוהים. אני חושב שזה לא סתם אלי. זה אלי שייצג עד עכשיו את דבר האלוהים. לכן שמואל נמצא בדיוק בנקודת התפר, ולכן הוא שומע את שני הצדדים. הוא שומע גם את דבר האלוהים, שומר אלי זה, ומצד שני, קשה לו לעזוב את אלי. לכן הוא בא בתביעה לאלי, לא יכול להיות שאתה לא שומע את מה שאני שומע. לא שהוא לא חושב אם זה אלוהים, ברור לו שזה אלוהים. אבל הוא בא לאלי ואומר לו, לא יכול להיות שאתה לא שומע את מה שאני שומע. כיוון שכל החיבור שלי לאלוהים עובר דרך מי? עובר דרכך. איך זה יכול להיות שפתאום יש דילוג? שאלוהים מדבר אליי, וזה לא עובר דרכך. אתם רואים את זה במינים, צריך להסביר את זה הפסוקים, כן. זה עבודה, אבל לא ניגעי סתפו כי אנחנו נעריך. סגור סוגריים, דרך אגב זה מה שקרה לרב קוק. יש לכם פה 8 קבצים? בני נדר, אני אביא לכם את זה מחר. לא, חבל. אני אביא לכם בני נדר מחר, תזכירו לי משהו. אתה רואה אותו שהוא מתנבא, הרב קוק, והוא מתלבט. מתלבט בהתחלה, אולי אני נביא שקר, לא יכול להיות. לא, זה מופיע ב8 קבצים. מופיע באורות הקודש, בצורה מצונזרת. ואחר כך מופיע ב8 קבצים. הוא לא בדיוק מתאר את הנבואה עצמה, מה, את התוכן של הנבואה, אבל הוא מתאר את המעמד עצמו של הנבואה. אנחנו נראה את זה מחר, בני נדר. תראו לי, אני אגיד לכם, בסדר? בכל מקרה, בואו נחזור פה, לענייננו. יש פה מצב שבו עם ישראל רוצה שדבר יעבור דרכו. שהוא גם יחווה את זה, בלי זה יש ספק. אולם אלוה רצה להסיר ספק זה מליבם, לכן ציווה אותם להתקדש בקדושה הפנימית, והחיצונית, כן? נכון? גם לטבול וגם להתכונן למפגש עם אלוהים ובייחוד לפרוש מן האישה, כן? לפרוש מן האישה פה זה לא שהאישה היא לא, כמובן שאנחנו רואים שכתוב כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, כלומר אנשים הם קדמו לאנשים במפגש עם אלוהים, נכון? כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, תאמר זה בית יעקב זה תומר, אמירה זה שון רכה, כמו אמור, אמור, מה זה אמור? אמור, אמור זה אהבה, נכון? זה לטינית. אור אמור, אמור, ישיר כזה, אמור, אמור, כבר תזכור. אמור זה אהבה, זה מבטא את האמירה הרכה, ככה רש"י אומר, אמירה רכה זה באמור, ותגד זה כמו גידים, גידים זה קשים. לגברים צריך להגיד בצורה קשה, תגד לבני ישראל. ותאמר לבית יעקב, זה לאנשים, תאמר אמירה רכה, וההקדמה היא של אנשים לאנשים. למה פה כתוב ייחוד לפרוש מן האישה? הפרישה היא הדדית. גם האישה פורשת מהאיש, הגבר פורש מהאישה, למה התורה היא מדברת תמיד כלפי הזכר. ולכן לא לפרוש מן האישה, אבל כמובן זה הדדי. זה לא שחס וחלילה האישה, מה? אצל משה יש סיפור בפני עצמו. אצל משה באמת, בגלל שיש לו נבואות פנים, נבואה מיוחדת.
הוא האישה.
נבואה מיוחדת, אצלו הוא דורש לפגוש מהאישה, דרך אגב, אדם הראשון, עוד פעם נפגוש הרב קוק בפסקאות אחר כך, הוא כותב שהאור של אדם הראשון הרבה יותר גדול מהאור של משה רבנו, כיוון שאצל האדם הראשון אולי צריך לפרוש מהאישה.
זהו, רציתי להגיד שאדם הכי קדוש בעולם, זאת אומרת אדם יותר קדוש
מהאישה. אדם הראשון, כן. כתוב זיהרה דאדם, יש כזה פסקה סקרת באורות הקודש חלק א', בקראת הסוף, זיהרה דאדם הראשון. כלומר, הזוהר, האור של האדם הראשון יותר גדול משה רבנו. הלוואי שנגיע למשה רבנו, זה לא מדרגות שאנחנו מבינים בהן בכלל. בירור לפרוש מן האישה ולהתכונן לכוון את הלב לקראת שמיעת דבר האלוהים. הוא לאט לאט בונה לנו את התובנה מה אנחנו צריכים להבין היום בימינו לאור מה שהיה אז. כלומר, כמו שהיה מעמד הר סיני אז, צריך לנו היום מעמד הר סיני. הרב קוק אומר שהציונות זה מעמד הר סיני שלנו היום. כלומר, זה שיש מיליוני אנשים ששומעים, הם לא שומעים בדיוק את אלוהים, אבל הם שומעים איזשהו קול פנימי שאומר להם תעלו לארץ ישראל, זה מעמד הר סיני. אז הקול הזה מופיע לפעמים בצורה כלכלית. לא טוב בגלות, לא טוב כלכלית, יש בארץ ישראל יותר הצלחה כלכלית. לפעמים רודפים אותך בגלות. כל מיני סיבות מסיבות שונות, הרב קוק אומר, כל הסיבות האלו הן הופעה של הקול האלוהי שמתגלה לדור שלנו. ודוחה לנו לארץ ישראל, וזה כמו מעמד הר סיני. עכשיו, אדם צריך לפעול לזה, אדם צריך לעשות עבודה רוחנית בשביל להבין, לעכל, לשמוע, להיפגש עם, עם הקול הזה, באמת, בצורה מזוקקת, כמו שהוא. אבל מה שרבי יהודה הלוי עושה לנו את זה, הוא מנסה לגרום לך למפגש עם אלוהים, דרך להבין מה קרה שם. תבין מה קרה שם, תנסה ליישם את זה בחיים שלך. בסדר? הם התקדשו וזימנו עצמם למדרגה אשר בה ימצאו ראויים למעמד הנבואה. גם אנחנו צריכים לעשות פעולות כאלו של התקדשות, של התכוונות, של התכווננות פנימית גדולה מזאת, לשמוע בדבר האלוה אל כולם פנים בפנים. כלומר, אלוהים פונה אלינו ולא אנחנו פונים אליו. כלומר, אין רק הזמנה שאנחנו מזמינים כמו הפילוסוף שמנסה להתקרב לשכל הפועל, אלא גדולה מזאת. האלוה פונה אלינו. לשמוע בדבר האלוה לכולם פנים לפנים. והדבר בא לאחר שלושה ימים, בהם קדמו להתגלות אותות עצומים, ברקים ורעמים, רעש אדמה ואש שהקיפה את הר סיני, ונראתה עוד 40 יום על ההר לעיני כולם. אנחנו רואים שזה אש שהיא מקיפה, אבל היא לא שורפת. כן? כמו בסנה. הסנה איננו קל. כלומר, לא חשוב להדגיש את זה, להדגיש שהנוכחות האלוהית בעם ישראל היא מאפשרת חיים, היא לא משמידה חיים. לעומת זאת, הנוכחות האלוהית אצל הגויים היא משמידה חיים, היא מפחידה. אדם מפחד מהאלוהות, אלוהים הוא איזשהו
משהו. לעומת זאת, גם עם ישראל ביקש
נכון. זה בגלל, עוד פעם, זה בגלל שיש פה מצב שזה לא תמידי. זה לא מצב, עדיין יש את הבעתיות של העולם הזה. את המסכים, את המקומות שאנחנו נמצאים. אבל כן חשוב להיפגש עם האידאל, שבאידאל יש אפשרות של השלמה. אתה צודק שביישום, שזה אחרי השתי דיברות הראשונות, שזה כבר היישום, זה כבר הרבה יותר קשה. ביישום אתה צודק שהמפגש שלנו עם אלוהים, הוא דורש מאיתנו לפעמים ברית מילה, אתה צריך לעשות ברית מילה, אתה צריך קצת לחתוך חלקים מהחיים שלך. נכון, אבל זה ביישום. אבל בהתחלה כן חושב שתיפגש עם האידאל, שבאידאל אין פער, אין מתח. אתה לא צריך לחתוך חיתוכים, אתה לא צריך למעוך את עצמך בשביל להיפגש עם אלוהים. לא, אתה יכול להיפגש עם אלוהים בעמידה. איך עבר אח של הרב שרקי, סיפרתי לכם?
אח של?
כן, אח של הרב שרקי, הוא נסיים בזה, כי אנחנו כבר בסוף. הוא מזרחן.
מזרחן?
מזרחן. הוא מומחה לאסלאם. עכשיו, הוא גם רב, כן, הוא תמיד של הרב אשכנזי, גם רב גדול, אבל הוא היום, עיקר העיסוק שלו זה עובד במשרד המשפטים, יועץ שלהם מענייני ערבים. עכשיו, הוא נתן לו מזמן שיעור על האסלאם בעיר דוד, ומה שם, שערבי, כשהוא מתפלל, מה קורה אצלו? הוא משתחווה, נופל. נופל לגמרי, לא משתחווה כמונו, נופל. כלומר, המפגש של הגוי עם אלוהים, מפגש בנפילה. אני קורס. אני לא יכול לעמוד. מה זה המפגש שלה? איך קוראים למפגש שלנו עם אלוהים? תפילת העמידה. אתה עומד. אתה עומד ומדבר אל האלוהים. אתה בא עם כל הכוחות שלך, עם כל העוצמות שלך, ואתה עומד לפני האלוהים. אתה לא משאיר שום דבר בחוץ, אתה לא נמאח, אתה לא נמרח, אתה לא שוכב לגמרי. אתה בעמידה. בית המקדש זה מצב של שאנחנו כבר בעולם העליון, אתה לא בעולם שלנו, זה פלנטה אחרת. צריך שבפלנטה אחרת אתה גם מתנהג בהתאם למקום מהו. אבל השאיפה היא להיות בעולם הזה. לא שאיפה להיות כל הזמן בבית המקדש. השאיפה היא לא להיות כל הזמן בבית המקדש, השאיפה היא להיות בעולם הזה. להביא את בית המקדש לתוך העולם הזה. שבעמידה אתה תוכל. הרי הרמב"ם אומר, מה מבדיל את משה משאר הנביאים? שאר הנביאים נופלים, ומשה עומד. עומד במפגש שלו בנבואה. הוא לא נופל ולא רוזה ולא מתעלף. שאר הנביאים נופלים, הם לא יכולים לעמוד בפני האלוהים.
משה
קרא למשרה,
לא
עבר סילם. טוב, אז נמשיך מחר בעזרת השם.